ישראל כנראה שינתה את מדיניות העמימות שלה, שקודם לכן התבטאה בהימנעות מלקיחת אחריות ופרסום פרטים מבצעיים על תקיפות מעבר לגבול עם סוריה. לפני מספר שבועות הודתה ישראל לראשונה בתקיפת הכור הסורי בשנת 2007, ובהמשך לכך הופיע פירוט רב של חומר מודיעין שנאסף לפני ותוך כדי המבצע, וזה קורה בד בבד עם סדרת תקיפות בסוריה שישראל אינה מסירה מעליה את האחריות להן כבעבר. בנושא הזה נשוחח עם דוקטור שמואל אבן, חוקר בכיר במכון.
שלום שלום.
מה מסביר את ההתנהגות של ישראל כמדינה בהקשר הזה, ואיך לדעתך ראוי שדברים יתנהלו, על ידי מי ולפי איזה קריטריונים?
אנחנו צריכים לראות בתפיסת העמימות את מרכיב נטילת האחריות כמוביל בתפיסה הזאת. יש כמובן גם סיבות אחרות של ביטחון מבצעים, של מודיעין, לשמור על הסתרה. אבל באותו רגע שאתה לוקח אחריות על תקיפה במדינה זרה, במדינת אויב, אתה צריך להביא בחשבון לא רק את התגובות שלה, אלא גם איך תצטייר בעולם, כי זה בסופו של דבר נתפס כאקט של מלחמה, איך צדדים נוספים יסתכלו עליך וכן הלאה. כך שבאופן עקרוני, לשיטתי, עדיף לא ליטול אחריות לשום אירוע שמדינת ישראל לא תצא נזכרת מעצם נטילת אחריות, והרבה פעמים אנחנו מבינים נזקים של נטילות אחריות רק לאחר שהדברים האלה קרו. זאת אומרת, אנחנו עד היום לא יכולים לדעת האם נטילת אחריות הצטרפה לעוד פעולות כאלה ואחרות שיהיו בזירה הסורית והשפיעו על או ישפיעו על השחקנים השונים. בדרך כלל התגובה של שחקן יריב או אפילו צד שלישי כמו איראן וסוריה הן תגובות כתוצאה מאירועים מצטברים. לא בהכרח פעולה כזאת או נטילת אחריות כזו או אחרת היא תגרום לצד השני להגיב, אבל יש מה שנקרא את ערימת החול. אתה מוסיף גרגיר לערימת החול ואתה עלול להביא את הצד השני לתגובת נגד. היא לא חייבת להיות מתקפה, היא יכולה להיות באספקת אמל"ח מתוחכם, יכולה להיות באיזשהו שינוי פנימי בתוך המערכת של היריב שהוא לא לטובתך, כך שבסופו של דבר אני חושב שבכל מקום שישראל יכולה לשמור על עמימות, היא צריכה לשמור על עמימות, ולמרות שעברו 10 שנים, אני לא הכי בטוח שפריצת העמימות הזאת היא טובה. זה מה שאני אומר ברמה ביטחונית. והייתי אומר שהכלל שצריך לשמור על עמימות, הוא אם הסרת העמימות איננה לבטח מועילה, עדיף לא להסיר אותה. זה הכלל. ולא הכלל שכרגע מנחה את הצנזורה, וזה כמובן על בסיס דין, שאם אין ודאות גבוהה שהחשיפה תזיק למדינת ישראל, אז יש לשחרר את המידע. זאת אומרת, הקטע בין ודאות גבוהה לשחרור המידע לבין הנזק למדינת ישראל, הוא לא לדעתי הקו המנחה הנכון כאשר אנחנו חושפים את העמימות. דבר נוסף וחשוב, אני חושב שתהליכי חשיפת עמימות אינם צריכים להיות דרך הצנזורה. קודם כל צריך לשקול את זה כחלק מתפיסת הביטחון, מדיניות הביטחון ברמה של קבינט מדיני ביטחוני. הקבינט צריך להחליט האם להמשיך במדיניות, להסיר את המדיניות, ואחר כך כל התהליכים האחרים צריכים להתבצע בהתאם. החליט להסיר את העמימות, הצנזורה יכולה לרוץ עם זה והכל בסדר. כמובן יש מצבים מאוד מעניינים ומאוד קיצוניים שבהם מה שנקרא יש להסיר עמימות על פי דין, מקרים שהייתי מייחד אותם לאיזשהו דברים שיש חשש לכאורה שהשלטון מסתיר מפני הציבור, ואז יש כאן איזשהו מרחב לדיון, אדם שקלו ולא ידוע עליו, כיסוי לאי הצלחה מסוימת וכן הלאה. והנסיבות האלה אני חושב שאפשר, שזה מרחב שאז צריך להיכנס העניין של הסרת עמימות או גילוי או חשיפה, אבל בנסיבות כמו שאנחנו רואים במקרה של הכור או ההפצצות האוויר האחרות שהיו בסוריה שמיוחסות לישראל נגד ציוד של חיזבאללה, אינני חושב שבנסיבות האלה באמת היה צריך לנופף בדגלים. מעבר לזה יש עניין של איך מסירים עמימות. שונה הדבר אם עיתונאי כותב דבר מה ומאשרים לו בצנזורה. על פי מקורות ישראלים האלמונים, לא משנה מאיפה הוא הביא את זה, לא חייב להיות מקורות זרים, למצב שישראל מצהירה הלוך כמה ימים, חושפת מסמכים, רעיונות של בכירים בממסד, כמו שר ביטחון, ראש ממשלה וכן הלאה, שמלווים גם במסרי ההרתעה לצד השני. זה אני לא בטוח שהדבר הזה הוא הכי טוב למדינת ישראל, ולכן צריך להיות פה סולם של חשיפה. חשיפה צנועה שמאפשרת לאמצעי התקשורת לפרסם דברים, זה בסדר, לעומת חשיפה של דוברים, של נושאי משרה בכירים בפועל, זה אני חושב שיא העניין. האם זה לא יגיז את השני? אנחנו מחפשים לראות את התגובה כנגד. לא תמיד אנחנו יכולים לזהות אותה. כמו שאמרתי, יכולה להצטרף לאיזשהו אר של גרגרים שכבר שמנו שם עוד ועוד תקיפות, והנה אנחנו גם מוסיפים על זה. זה יכול להיות גם בעוד 10 שנים. צדאם חוסיין בזמנו ירה לישראל בשנת 1991, והירי הזה, בין היתר, אנשים יחסו אותו, או לפחות את ההצדקה שבו, לכך שאנחנו תקפנו את הכור אוזיראק ב-1981. זאת אומרת, יכול לקחת 10 שנים. עכשיו, זה לא משנה אם התקיפה הזאת בכלל, הסיבה שלה הייתה כדי לערב את ישראל במשחק במפרץ. אבל ההצדקה שהייתה לצדאם חוסיין בזירה הבינלאומית, היא, הנה, תקפו לי את הכור לפני 10 שנים, עכשיו אני מגיב. ולכן הייתה לו איזושהי הצדקה. האם זה טוב שאנחנו נותנים את הצדקות האלה? אני לא בטוח. עכשיו, לגבי הציבור הישראלי, פרסומים זרים, מידע כזה או אחר שבכל זאת נאמר, נותן אינפורמציה די גדולה לגבי מה שקרה. ושוב אני חוזר, אלה פעולות שהיו מוצלחות. גם תקיפת הכור העיראקי, גם תקופת הכור הסורי. ולכן, כאשר השאלה האם שווה לפרסם את המידע החשוב הזה רק בשביל קרדיטציה, או לשם שיתוף הציבור בהצלחה, אני לא בטוח שתמיד שווה לעשות את זה, וצריך, לדעתי, מדינת ישראל צריכה לשמור מקסימום על עמימות לטווח ארוך לגבי כל פעולות התקפיות, כל הפעולות ההתקפיות שהיא עשתה, שאין מן ההכרח שהדברים האלה יבוצעו. דבר נוסף היא השיטה. אני כתבתי שם שעיקר השיטה של החשיפה היא נבעה מהדלפות ישראליות, מלשון עמומה של פוליטיקאים שאמרו, אם תקפנו זה היה מוצדק, מפוליטיקאי אחר שהתבסס על נושא של פרסומים זרים והשתמש בפרסומים זרים, ואני לא מדבר על ביטויים ישירים. כך שבסופו המשחק הפנימי שאנחנו משחקים, אם תקפנו, אז זה היה מוצדק, וכן על כל מיני קריצות. תקפנו, אבל לא נודה. אם קרה, זה היה טוב שקרה, וכן הלאה. המשחקים האלה הם משחקים בינינו. האויב לא מכיר במשחקים האלה. רוסיה לא מכירה במשחקים האלה. איראן לא מכירה במשחקים האלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו עושים מדיניות של עמימות, שנעשה אותה כמו שצריך, שלא נשחק משחקים פנימיים בינינו לבין עצמנו עם משחקי עמימות, ואנשים התחייבו לעמימות, העמימות הזאת תוגדר מה מותר להם להגיד ומה לא מותר להם להגיד, ואני הייתי מוציא את כל המשחקי המילים האלה ממגרש העמימות, מההתחלה ועד הסוף.
תודה רבה לך על הרעיון המקיף הזה.
בבקשה.